מסכת שבת, דף כף א', בדברי המשנה ולא בשמן קיק. למדנו במשנה שאסור להשתמש בשמן קיק. שואלת הגמרא, מהו שמן קיק? אמר שמואל שהלתין הוא לכל נחותי ימה. שאלתי את כל יורדי הים ואמרו לי, עוף אחד יש בקרחי הים וקיק שמו, והקיק הוא השמן של אותו עוף, ושמים אותו בנר ודולק. רב יצחק בר בנו דרב יהודה אמר, הקיק הזה הוא משחה דקזה, הוא שמן שעושים מגרעיני צמר גפן. ריש לקיש אמר, את השמן קיק מפיקים מצמח הנקרא קיקיון, כעין אותו קיקיון שהיה אצל ויונה, אצל יונה הנביא. אמר רבה בר בן חנה לדידי חזילי, אני בעצמי ראיתי אותו, את הקיקיון דיונה, ולצלוליבה אדם, שהוא דומה לצמח שמו צלוליבה. הוא מדיף שקיקי רבי, והוא גדל מהמים שבביצות, ועל פום חנותה נדלן יתה, ועל פתחי החנויות תולים אותו לריח טוב ולצל. ומפרצידו היא עבדי משחה, ומגרעיניו מוציאים עושים שמן. ובענפו היא נריחן כל ברחי דמערבה, ותחת ענפיו נחים כל החולים של ארץ ישראל. אמר רבה, פתילות שאמרו חכמים, אין מדליקין בהן בשבת, מה הטעם? מפני שהאור מסכסכת בהן. שהאש קופצת בפתילה, היא לא תופסת בה יפה. שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן, מפני שאין נמשכין אחר הפתילה, הם לא נספגים בה טוב, והאש לא דולקת יפה. ואנחנו חוששים שמה הוא יתה את הפתילה בשבת שתדלק יפה, ונמצא שהוא עובר על איסור של מבעיר בשבת. בעמין שאל ממנו אבא ימר הבא, שמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, מהו? האם מותר ליתן לתוכן שמן כלשהו וידליק? הכוונה, האם מותר להוסיף קצת שמן כשר לשמן שהוא לא כשר, ועל ידי כך נתקן השמן הפסול ונמשך אחר הפתילה? מה הצדדים? מי גזרינן? האם אנחנו גוזרים דיל מעטה להדלוקה בעיניו, שאם נתיר לו שמה יבוא להדליקם בפני עצמם? אנחנו חוששים שאם נתיר שמן פסול בכך שמוסיפים לו קצת שמן כשר, אז יכול להיות שהוא יבוא להדליק את השמן הפסול בפני עצמו, או לא, או שאנחנו לא חוששים לזה ומותר להדליק שמן פסול שמוסיפים לו קצת שמן כשר. אמר לו, אין מדליקים, לא, אסור להדליק שמן פסול אפילו שמוסיפים לו קצת שמן כשר. אומר לו, מה הטעם? מה הטעם? אמר לו, לפי שאין מדליקים, כיוון שאסרו חכמים להדליק בשמן פסול, גזרו גם ששמן כשר מעורב בו. הייתי והקשה לו הבעיה לרבה, ממה שכתוב בתוספתא, כרך דבר שמדליקין בו, דבר שעושים ממנו פתילה, על גבי דבר שאין מדליקין בו, על גבי דבר שאין עושים ממנו פתילה, אין מדליקין בו. אמר רבן שמעון בן גמליאל, של בית אבא, היו כורכים פתילה ממין שאפשר להדליק בו על גבי אגוז, שהוא מין פסול ומדליקין. אומרת הגמרא, קטן מיהת, למדנו מכל מקום מדברי רבה שמוע בגמליאל, מדליקין, שאפשר להדליק בדבר שאין מדליקין בו אם מעורב בו דבר שמתקן אותו. אמר לו, אדמות ותלי מדרשבג סייענו מדתנא קמא, עד שאתה מקשה לי מדברי רבה שמוע בגמליאל, תביא לי הוכחה ותסייע לי מדברי תנא קמא שאמר אין מדליקין. עונה גמרא, הלא קשיא, זה לא קשה. מעשה רב עדיף להביא הוכחה ממעשה שעשו אנשי ביתו של רבן גמליאל, שמשמע שכך נפסק להלכה, מאשר להביא ראיה מתנא קמא שאין ראיה שנפסקו הלכה כמותו. אומרת הגמרא, מכל מקום קשיא, קשה על רבה שעשה להדליק בדבר האסור, אפילו שמעורב בו דבר המותר שמתקן אותו. ובברייתא למדנו שמותר להדליק פתילה על ארגוז. מה אליו? האם לא מדובר כאן להדליק שהקיף את הפתילה באגוז בכדי להדליקם ביחד? עונה גמרא, לא, לא כך היה המקרה, אלא להקפות. האגוז היה משמש רק כדי להציף את הפתילה על פני השמן, ורק הפתילה דלקה ולא האגוז. מקשה הגמרא, היא להקפות, אם מדובר שהיה להקפות אם האגוז רק מציף את הפתילה שלא תטבע בשמן, אם כן, מה היא תעמד את הנקמה? מה טעמו של התנא הראשון שהוא אוסר? עונה הגמרא, כולה רשב"ג היא, כל הברייתא היא לפי רבן שמעון בן גמליאל, וחסורה מחסרה ואחי קטנה, וחסרה היא הברייתא, וכך צריך לשנות אותה. קרח דבר שמדליקין בו על גבי דבר שאין מדליקין בו, מה הדין? שאין מדליקין בו. ומה דברים אמורים להדליק? בשני הסוגים. אבל להקפות, אם משתמש באגוז רק כדי להקפות, מותר. שרבן שמעון בן גמליאל אומר של בית אבא היו כוחים פתילה על גבי אגוז. שואלת הגמרא, איני וכי כך הוא, שאסור להדליק בדבר שאין מדליקין אם מעורב בו דבר שמתקן אותו? והאמר, והרי אמר רב ברונה, אמר בשם רב, חלב מהותך שהתיחו את החלב וקרבי דגים שנמוכו, שנמסו, אדם נותן לתוכו שמן כלשהו ומדליק. מכאן רואים שמותר להדליק בדבר שאין מדליקין אם מעורב בו דבר שמתקן אותו. עונה רבה, הנה ממשכה בעיניו, אלה נמשכים בעינם, החלב והקרבי דגים נמשכים אחר הפתילה, וגם בלי תערובת שמן הם גם ראויים להדלקה. והנה לא ממשכה בעיניו, ואלה לא נמשכים בעינם, ורק על ידי השמן האסור הם נמשכים. וגזרו רבנן, וגזרו חכמים על חלב מהותך לאסור אותו בפני עצמו, משום חלב שאינו מהותך, שלא יבואו להשתמש בחלב שאינו מהותך, שבאינו מהותך הנר לא נדלק יפה. ועל קרבי דגים שנימוכו לאסור אותם בהדלקה, משום קרבי דגים שלא נימוכו, אך אם הוסיף שמן לא גזרו בזה חכמים, והוא יכול להדליק. שואלת הגמרא, ולגזור נמי, ושיגזור גם לאסור חלב מהותך וקרבי דגים שנימוכו שנתן לתוכם שמן, משום שמה יבואו להדליק בחלב מהותך וקרבי דגים שנימוכו שלא נתן לתוכם שמן. דוחה הגמרא ואומרת, היא גופה גזרה, היא עצמה גזרה, להדליק בחלב מהותך ללא תערובת אסור רק מגזרת חכמים. ואנה נקום ונגזור גזרה לגזרה, ואנחנו נקום ונזור גזרה על הגזרה, ונאסור להשתמש בתערובת משום החשש שיבואו להשתמש בחלב מהותך שלא נתן לתוכו שמן, זה לא גוזרים. ממשיכה הגמרא, תנה שנה רמי בר חמה, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, אין מדליקין בהן במקדש, שגם בבית המקדש לא מדליקין בהן, משום שנאמר בשמות פרק כ"ז פסוק כ, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. הוא תנה לה והוא אמר לה, הוא שנה אותה והוא מפרש אותה, הוא מסביר את המילה להעלות. מה זה להעלות? שצריך כדי שתהיה שלהבת עולה מאליה, ולא שתהיה עולה על ידי דבר אחר, שהשלהבת תדלק מעצמה והיא לא תצטרך סיוע נוסף כדי לתקן אותה. ועוד תנן, שנינו במשנה, מבלעי מכנסי כהנים, ממכנסי הכהנים הבלועים ומהם ליהניהם, מהחגורות שלהם, היו מפקיעים ומתקורעים ועושים פתילות ומהן מדליקים. והרי אבא אבנת היו תכלת וארגמן שעשויים מצמר, ולמעלה למדנו שאסור לעשות תפילה מצמר ולהדליק אותה במקדש. עונה הגמרא, שמחת בית השואבה שנה, זה שונה, שלא כתוב בה את המילה להעלות נר תמיד, כמו שכתוב בהדלקת המנורה במקדש, והיא אינה מן התורה. שואלת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע דתנה, ששנה רבה בר מתנה, בגדי כהונה שבלו, שהתיישנו, מפקיעים אותן, קורעים אותם, מפרידים אותם לחוטים, ומהם היו עושים פתילות למקדש. מה אליו? האם לא מדובר כאן שהיו הבגדים וכלאיים? של כלאיים, כגון האבנת של הכהנים, וכלאיים מעורבים מצמר, שאסור לעשות ממנו פתילה. עונה הגמרא, לא דבוץ, מה שאמרנו שהיו מפקיעים את בגדי הכהנים ועושים מהם פתילות, מדובר על בגדי בוץ של הכהנים שהיו עשויים מפשטן, ופשטן קשר להדלקה. אמר רב הונה, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, אין מדליקים בהן גם בחנוכה, בין בשבת בין בחול. אמר רב, מה הטעמה? מה הטעם של רב הונה? כסבה קוותה זקוק לה, נר חנוכה שקווה צריך לחזור ולהדליק אותו, ולכן צריך לכתחילה לעשות אותו יפה. שהם לא יעשו אותו יפה, חוששים שמה הנרות יכבו והוא יפשע ולא יחזור להדליק את החנוכיה. הוא מותר להשתמש לאורה, ולכן בשבת אסור להשתמש שמה יבוא להטות אותה. ורב חסדא, מה מדליקים בהן בחול, מאותם השמנים והפתילות בחנוכה בחול מדליקים, אבל לא כשהוא יוצא בשבת. מה הוא סובר? כסבר קוותה, אם נרות חנוכה קבו, אין זקוק לה, הוא לא צריך לחזור ולהדליקה, הוא מותר להשתמש לאורה, ולכן ביום חול מותר שאין חשש שהיא תכבה, ובשבת אסור, כיוון שמותר להשתמש לאורה, אנחנו חוששים שמה הוא יבוא להטות את הנר. אמר רבי זירא, אמר בשם רב מתנה ואמרי להו, ויש אומרים שאמר את זה רבי זירא, אמר בשם רב, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, מדליקים בהן בחנוכה, בין בחול בין בשבת. גם כשחנוכה חל בערב שבת, מדליקים נרות חנוכה מפתילות ושמנים שאסור להדליק בהם נרות שבת. אמר רבי ירמיה, מה טעמה דרב? מה טעמו של רב? כסבר, הוא סובר, קוותה אין זקוק לה, אם נר חנוכה קווה לא צריך לחזור ולהדליק, ואסור להשתמש לאורה, שיהיה ניכר שהוא נר מצווה, ולכן אין חשש להדליק בהם את נרות חנוכה בערב שבת, שלא חוששים שיבוא להטות את הנר בשבת, כיוון שאסור להנות מהאור שלהם בשבת. נספר את הגמרא, אמרו הרבנן, כמה דאביי משם דה רבי ירמיה, אמרו אותה חכמים את ההלכה הזאת לפני אביי משמו של רבי ירמיה, ולא קיבלה, הוא לא קיבל אותה, הוא לא חשב לסמוך על הדברים שלו. כי אתה רבין, אמרו הרבנן, כאשר בא רבין מארץ ישראל, אמרו אותה חכמים כמה דאביי משמי דרבי יוחנן, אמרו אותה לפני אביי משמו של רבי יוחנן, וקיבלה, והוא שמח על רבי יוחנן וקיבל את ההלכה. אמר אביי, אם זכאי גמרתי לשמעתי מעיקרה, הוא אומר, אם הייתי זכאי הייתי לומד את ההלכה הזו מההתחלה כששמעתי אותה מפי רבי ירמיה. שואלת הגמרא, והגמרא, והרי הוא למד אותה בסוף, אז למה הוא הצטער שהוא לא למד אותה בהתחלה? עונה הגמרא, נפקא מינה, יוצא מזה הבדל לגרסת ינקותה, לגרסת הינקות, שהלימוד של הינקות מתקיים יותר משל הזקנה. ממשיכה הגמרא ושואלת על מה שלמדנו קודם, וקוותה אין זקוק לה, אם קוותה החנוכיה לא צריך לחזור להדליק אותה. שואלת הגמרא, ומין הוא, ומקשים מברייתא אחרת שכתוב מצוותה שנר חנוכה שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, עד שעה שאנשים מפסיקים ללכת ברחוב, מה אליו, האם לא, לעניין, מה כתבה הברייתא שזמנה שתכלה רגל מן השוק? האם לא לעניין הזה שאם קבתה קודם שתכלה רגל מן השוק, הדר מדליק לה, חוזר ומדליק אותה, שהרי צריכה לדלוק משקעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק? עונה גמרא, לא, לא זו הכוונה. והיא לא הדליק, מדליק, שאם לא הדליק מיד בשקיעת החמה, יכול להדליק עד שתכלה רגל מן השוק. ואם עמי, ואם גם אפשר לומר שהזמן הזה הוא לשיעור ההדלקה, שצריך לשים בשמן שיספיק לדלוק משקיעת החמה עד שתכלה רגל מן השוק. אבל אם קבתה, לא צריך לחזור ולהדליק אותה. למדנו קודם שמותר להדליק נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. שואלת הגמרא, ועד כמה, מהו הזמן הזה? אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, עד דחליה רגלה דתרמודאי, עד שיכלו רגלי התרמודים. זה אומה שהיו קוראים לה ככה, שהם היו מלקטים עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם, ולאחר החשיכה היו מבעירים בבתיהם אש, וכשהיו צריכים עצים היו יוצאים וקונים מהם. אז זה הזמן. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים, מצוות חנוכה נר איש וביתו. עיקר המצווה של חנוכה זה נר אחד בכל לילה, ודי בנר אחד לאיש ולבני ביתו. והמאדרין, אלה שמאדרין אחר המצוות, נר לכל אחד ואחד, כל אחד בבני הבית מדליק נר אחד כל לילה. והמאדרין מן המאדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה נרות, מכאן ואילך פוחת והולך, וכל יום הוא מפחית נר. דהיינו ביום השני שבעה, ביום השלישי שישה, וכך פוחת והולך, עד שביום השמיני מדליק נר אחד בלבד. ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך, ביום השני שתיים וכו', עד שביום השמיני מדליק שמונה נרות. אמר עולה, פליגי בא תראה המוראה במערבה, נחלקו בזה שני אמוראים בארץ ישראל, רבי יוסף בר אבין ורבי יוסף בר זבידה. אחד מהם אמר, תעמד לבית שמי, מה הטעם של בית שמי שהולך ופוחת כנגד ימים הנכנסים, שביום הראשון יש עוד שמונה ימים לחנוכה, ביום השני עוד שבעה ימים וכן הלאה, ולכן ביום הראשון מדליקים שמונה נרות, ביום השני שבעה וכו'. ותעמד לבית הלל, מהו הטעם של בית הלל שהולך ומוסיף כנגד ימים היוצאים, שבכל יום מדליקים כנגד ימי החנוכה שעברו. ואחד מהם אמר, תעמד לבית שמי, טעמם של בית שמי שהולך ופוחת כנגד פרי חג, שבכל יום ימי חג הסוכות היו ממעטים בקורבנות, ולכן ממעטים גם בנרות. ותעמד לבית הלל, והטעם של בית הלל זה מעלין בקודש ואין מורידין, ולכן בכל יום מוסיפים נר אחד. אמר רבא בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן, שם של מקום, אחד עשה כבית שמי, כדברי בית שמי, ואחד עשה כדברי בית הלל. זה נותן טעם לדבריו, למה הוא פוחת והולך כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו שמוסיף והולך למעלים בקודש ואין מורידין. תנו רבנן, שנו חכמים, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, שהוא מניח אותה בפתח הבית מבחוץ, שבזמן התלמוד הייתה חצר אחת משותפת להרבה בתים, וכל הנכנס לחצר היה רואה את נרות חנוכה. מצווה להניח אותה שם משום פרסום הנס, ואם היה דר בעלייה שאין לו מקום בחצרו להניח שם, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, מניחה בתוך ביתו סמוך לחלון הסמוך לרשות הרבים. ובשעת הסכנה, בזמן שהפרסיים היו שולטים על ישראל והיה להם חוק שביום עידם אסור להדליק נרות אלא בבית העבודה זרה שלהם, אז מה הוא יעשה? מניחה על שולחנו ודיו, יוצא בזה ידי חובתו. אמר רבא, צריך נר אחרת להשתמש לאורה, נר נוסף חוץ מהנר של חנוכה להשתמש לאורה, כיוון שהוא משתמש באותו חדר לתשמישים של עצמו, אז זה לא ניכר שהוא הדליק את הנר לשם מצווה. לכן צריך להדליק נר נוסף, שיהיה ניכר שנר אחד הוא של חנוכה. ואי עיקה, ואם יש מדורה שיכול להשתמש לאורה, לא צריך, אז הוא לא צריך להדליק נר אחר לפי שהוא משתמש לאור המדורה. אז יש היכר שהנר הודלק לשם מצווה. ואי אדם חשוב הוא, ואם הוא אדם חשוב שלא רגיל להשתמש לאור המדורה, אף על גב דעיקה, אפילו שיש מדורה, צריך נר אחרת, שאם לא, אז אין היכר שהודלק לשם מצווה. שואלת הגמרא, מהי זה חנוכה? מה, על איזה נס קבעו את החנוכה? דתנו רבנן, ששנו חכמים במגילת התענית, בקפה בכסלב יומי דחנוכה, ימים של חנוכה תימניה אינון, שמוניהם, ולא למספד בהון, שלא להספיד בהם, ולא להתענות בהון, ושלא להתענות בהם, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו את כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי, וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, שהוא היה מוסתר וחתום בטבעת של הכהן הגדול, שזה הוכיח שלא נפתח בידי היוונים, והוא נשאר טהור, ולא היה בו, לא היה בו שמן בשיעור המספיק, אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת כבעום, ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. תנן התם, שנינו שם במשנה, בבקמה סמך בית עמוד בית, גט, ניצוץ, היוצא מתחת הפטיש, כונס גדול של נפחים, ויצא והזיק, הניצוץ הזה יצא והזיק, חייב, זה שיקע בפטיש. גמל שטעון פשטן, והוא עובר ברשות הרבים, ונכנסה פשטנו לתוך החנות, ודלקה הפשטן בנרו של חנווני, והדליק את הבירה, הוא הדליק את כל המבנה. בעל הגמל חייב, שלא היה לו לעבור עם חבילה כזו גדולה של פשטן שתיכנס לחנות. הניח חנווני את נרו מבחוץ, והנר הדליק את הפשטן. חנווני חייב, שהרי הוא פשע שהניח את נרו מחוץ לחנות. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה, אם הנר שהניח החנווני מחוץ לחנות היה נר חנוכה, פטור, אף ששרף את הפשטן והדליק את כל הבניין שברשות הניח אותה שם, שהיה מצווה להניחה מבחוץ לפרסם את הנס. אמר אבינה, משום דרבה זאת אומרת, מכאן לומדים נר חנוכה מצווה להניחה בתוך העשרה, בתוך העשרה צפחים, שהרי למדנו שבנר חנוכה הוא פטור. ואיסר כדעתך, שאם יעלה על דעתך לומר למעלה מעשרה, שאפשר להניח אותה גם למעלה מעשרה צפחים, אז יש פה טענה למלא, שיאמר לו הניזק שהוא בעל הבירה לחנווני, טוב בסדר, אפילו שיש מצווה לפרסם את הנס, היה לך להניח למעלה מגמל ורוחבו, וכך גם היית מפרסם את הנס, וגם הפשטן לא היה מגיע לאש. דוחה את זה הגמרא, זה לא ראיה, ודילמה ושמה אפשר להניח אותה למעלה מעשרה טפחים. ומה שרבי יהודה פסק שפטור ולא מצריכים אותו להדליק גבוה, ומשום דעי מתריכה לטובה, אם יטריכו אותו הרבה את המדליק החנוכיה להדליק דווקא מעל עשרה טפחים, עד להימנוע ממצווה, הוא יבוא להימנע מלעשות את המצווה. אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי בשם משמו דרבי תנחום, נר של חנוכה שניחה למעלה בגובה של למעלה מ-20 אמה, פסולה של למעלה מ-20 אמה, העין של האדם לא שולטת, אז אין בזה פרסום הנס. כסוכה וכמבוי, כמו שאנחנו פוסקים בדין סוכה ומבוי, שמועשה את הסכך או את הקורה של המבוי למעלה מ-20 אמה, פסולה. ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמו דרב תנחום, מה הדכתיב, מהו שכתוב בבראשית ל"ז פסוק כ"ד, והבור ריק אין בו מים, ממש מה שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, ממה שהתורה הדגישה שהבור ריק משמע שאין בו כלום, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מה בא ללמד אותנו כשהיא חוזרת ואומרת אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אמר רבה, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח, בין אם הוא מניחו בחצר סמוך לפתח ובין אם הוא מניחו ברשות הרבים סמוך לפתח. צריך שלא יהיה רחוק מהפתח יותר משהו טפח, שזה 80 סנטימטר. שאם ירחיק את הנרות יותר מן הפתח, לא יהיה ניכר שבעל הבית יניח אותו שם. שואלת הגמרא, ואיך המנחלה? ואיכן מניחים אותה? באיזה צד מניח את נרות חנוכה? רב אחא ברי בנו דרבה אמר מימין, בכניסה לבית מימין. רב שמואל מדיפתי אמר משמאל, בכניסה לבית מצד שמאל. והלכתה והלכה נפסקה משמאל. מה הטעם? כדי שתהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. זה שמניחים את המזוזה בימין, לומדים את זה מהפסוק על מזוזות בתך, ללמדנו כדרך ביעתך, כשם שכשמתחיל ללכת עוקר קודם את רגלו הימנית והולך, כך מניח את המזוזה בימין. כשהמזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, נמצא שהוא מסובב כולו במצוות. עד כאן הגמרא. הלכה למעשה, אור ההלכה, שולחן ערוך אור החיים סימן תף רש עין ג' סייף א', פוסק לגבי פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה ואין האור נתלה יפה באותם הפתילות. הרמה אומר, ומי הוא שמן זית? מצווה מן המוחר, ושם המרדכי וכל בו במעריל. ואם אין שמן זית מצוי, מצווה בשמנים שאורן זך ונקי. ונהגים במדינות אלו להדליק בנר של שעבה, כי אורן צלול כמו שמן. וכן לגבי קבתה אין זקוק לה במחלוקת, פוסק מרן באור החיים באותו סימן תפרש עין ג' סעיף ב', פוסק הלכה למעשה, הדלקה עושה מצווה. לפיכך, אם קבתה קודם שעבר זמנה, לא זקוק לה לחזור להדליקה. ואפילו קבתה בערב שבת קודם קבלת שבת, שעדיין הוא מבעוד יום, לא זקוק לה. וכן אם לאחר שהדליקה בא לתקנה וחיבה אותה בשוגג, אינו זקוק לה. ואומר הרמה, ואם רוצה להחמיר על עצמו ולחזור להדליקה, אין לברך עליה, זה על פי פסיקתו של הרשב"א בסימן תף קוף למתת והרן. וכן לגבי מצוותם שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק, אומר מרן באורחה עם סימן תף רש עין ב' צעיף א', אין מדליקין נר חנוכה קודם שתשקע חמה אלא עם סוף שקיעתה, לא מאחרים ולא מקדימים. ויש מי שאומר שאם הוא תרוד יכול להקדים מפלג המנחה ולמעלה, או בלבד שייתן בשמן עד שתכלה רגל מן השוק. עד כאן הדף היומי. שלום וכל טוב. שלום.